אנחנו רוצים להיות חופשיים. אנחנו רוצים לבטא.
אני חושבת שכן. כן. ואני חושבת כן. שהדרך לחופש היא קודם כל דרך ידע. כשאנחנו לומדים על ההטיות שיש לנו, יותר קל לנו להתגבר עליהן. ואחד הדברים שהכי מגביל חופש, ולצערי אנחנו חיים בתקופה שבה כל הזמן מנסים לעשות לנו את זה, זה ידע כוזב.
כן.
זה הנדסת תודעה.
כן.
כשאני מקבלת החלטה על בסיס מידע לא נכון, היא לא חופשית.
כן.
כשאני
וצריך להגיד, את לא סתם אומרת את זה עכשיו, אנחנו באמת בעולם שבו אם פעם הסיסמה את הידע היא כוח, היום כבר צריך לעשות, לשאול איזה ידע. הודעה חשובה, ב-19 בינואר, תוכנית חדשה, איך לפעול באזור הגאונות מחזור 9, ייפתח. אנחנו הולכים ללמוד מתודולוגיה חדשה, איך אפשר להתבונן על החיים האלה, ננסה להכיר אולי מודל חדש לקבלת החלטות, כזה ששם דגש על החיישנים הפנימיים שלנו, על ה-GPS שטבוע בנו. אנחנו הולכים לנשום, להרחיב מחשבה, לפתוח את הלב, ובעיקר להרכיב קבוצה שמבקשת לייצר ביחד איכותי, נעים, עם הרבה ביטחון פסיכולוגי. אז כל הפרטים בתיאור הפרק וגם באתר danaregev.com מחכה לכם. ועוד דבר, ב-16 בדצמבר נפתח קורס קצר, 3 מפגשים במיינדספייס קריאת אונו, הפעם בנושא ניתוח זיכרונות ילדות מוקדמים. אם אתם מטפלים או מאמנים ואתם רוצים להרחיב את ארגז הכלים שלכם כדי לקצר דרך ולהבין את התודעה של המטופלים שלכם, זה ממש בשבילכם. וגם אם אתם אנשים פרטיים שרוצים להרחיב את המודעות שלכם לסיפור שכתבתם אז בעבר כשהייתם ילדים במות הודעתכם ובאופן לא מודע, זה שמגן עליכם עוד היום מפני סכנה שהיא כבר לא אקטואלית וחוסם אתכם מלהגשים את המציאות הרצויה לכם בעתיד, אז גם זה בשבילכם, צוהר ללא מודע, 16 בדצמבר, כל הפרטים בתיאור הפרק וגם באתר danaregev.com, זיכרונות ילדות מוקדמים, מחכה לכם. ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב, אני דנה רגב, מאמנת, יוצרת תוכן ומרצה. יש שאלות שהמדע מתקרב לפתרון שלנו בצעדי ענק, איך נבנה היקום, המבנה האטום, אפילו איך נוכל לערוך את הגנום שלנו. אבל יש שאלה אחת שנשארת חמקמקה במיוחד, איך מתהווה התודעה? איך קורה שהחומר האפור שבמוח מייצר חוויה סובייקטיבית של כאב, אהבה, מחשבות? מה זה תחושת העני הזאת? זאת חידת התודעה, אולי השאלה הגדולה ביותר במדעי המוח והפילוסופיה של המאה ה-21. היום אני יושבת לשיחה עם פרופסור ליעד מודריק, חוקרת מוח ותודעה מבית ספר למדעי הפסיכולוגיה ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, שתנסה לעזור לנו להניח ולפרק את המסתורין הזה. אהלן ליעד.
אהלן.
כיף שאת כאן.
תודה שהזמנת אותי.
אז אתה יודעת, לפני הכל אמרתי מראש, לפני שהמיקרופון נפתח, שאני את עצמי לפחות ממש מאתגרת, כי אני שמה פה שאלה ענקית. אני חושבת שהיא אחת השאלות הגדולות שנמצאות היום את יודעת, במדע, באמת בחקר המוח, שאלה פילוסופית מאוד משמעותית.
תראי, כל חוקר וחוקרת יגיד לך שהשאלה שהוא עובד עליה היא השאלה הכי חשובה והכי כן. גדולה. אז אני בטח לא רוצה להתיימר לקחת את הבחורה משאלות אחרות, אבל אין ספק שזאת שאלה שמרתקת. בני אדם חושבים כבר מאות, אם לא אלפי שנים, את המציאה לזה גם שאלות והתעסקות בפילוסופיה היוונית. והיום היא מקבלת כסות אחרת, כי אם מצטרפים לסיפור הזה, לא רק פילוסופים, פסיכולוגים,
אלא פיזיקאים. באמת,
פיזיקאים, חוקרי מוח, ביולוגים, אנשים מדעי המחשב, זו שאלה מאוד בינתחומית שמושכת אליה חוקרים וחוקרות מהרבה מאוד
תחומים. כן, היא חוצה תחומים והיא כמו כאילו מרחפת מעל הכל, זאת חוויה לפחות שלי בתור מי שממש מתעניינת וסקרנית בנושא. אז לפני הכל, בכלל, לפני שאנחנו מגדירות את חידת התודעה, בואי נגדיר בכלל מה זה תודעה.
כן, אז תודעה זו מילה מאוד גדולה. אפשר לדבר עליה בהרבה מאוד מובנים, אפשר לחשוב על תודעה פוליטית, ואפשר לחשוב על מודע ולא מודע של פרויד, וזה לא מה שאנחנו מדברות עליו. כשאני מדברת על תודעה או מודעות, אני מדברת על החוויה עצמה. בדרך טובה להבין את זה היא למשל לחשוב על מה קורה כשאנחנו נותנות תמונה, אנחנו פה יש לך עצים יפהפיים במרפסת שזה מקסים, אז כשאני מסתכלת ואני רואה את העצים האלה, אני יכולה לצלם תמונה, ואני יכולה לתת ל-GPT את התמונה הזאת ולשאול מה הצבע של העלים של העצים. והוא יאמר לי, ירוק. אבל אנחנו לא חושבות שהוא יודע איך זה מרגיש לראות את הצבע הירוק.
אנחנו גם לא יודעות אם הירוק שאני רואה והירוק שאת רואה, הוא אותו ירוק.
נכון, וזו שאלה אחרת, זו בעיית ה-other minds בפילוסופיה, איך אני יודעת שאת גם יש לך בכלל חוויה, ואם יש לך חוויה, אם היא דומה לשלי, וזו...
אבל את מדברת על עצם קיומה של חוויה, את אומרת ל-GPT אין את החוויה של ירוק, הוא יודע, ולי יש את הידיעה, אבל גם את החוויה עצמה. נכון. אני רואה את הירוק.
נכון. יש משהו במוח האנושי, ככל הנראה גם זה של בעלי חיים אחרים, שמאפשר לנו לא רק לאבד מידע, אלא גם לחוות אותו. זאת אומרת, לראות את הצבע הירוק, והוא מרגיש כמו משהו, או לאכול, אני תמיד אוהבת להגיד שוקולד, אבל זה יכול להיות כל אחד ומה שחביב עליו, זה לא רק לאבד את הרכיבים הכימיים שיש בשוקולד, אלא גם לחוות את הטעם של השוקולד. כל דבר שהוא. עכשיו, החוויה הזאת בהרבה מאוד מובנים היא מגדירה אותנו, ויש דרך נחמדה להמחיש את זה, שניסוי מחשבתי של פילוסוף בשם צ'רלס סיוארט, שהוא אומר, בוא נעשה עסקה. תני לי, אני אתן לך את כל מה שאת רוצה, אני לא יודעת מה את ספציפית רוצה, חיי נצח, בריאות, עושר, אהבה, סיפוק, מה שאת רוצה.
יאללה, הכל.
הכל. הדבר היחיד שאת צריכה לתת לי בתמורה זה את החוויה שלך. אז כשלא יודעת מה, תזכי בלוטו, אז תגידי, וואו, איזה יופי, זכיתי בלוטו, אבל את לא תרגישי את ההתרגשות הפנימית שמלווה על הדבר הזה.
כאילו מוצאים את הטעם הדבר עצמו.
בדיוק. עכשיו, ההנחה שלו הייתה שכל האנשים יסרבו לעסקה הזאת. אנחנו בדקנו את זה אמפירית אצלנו במעבדה, דוקטורנטית רוני הירשון והפוסט דוקטורנט ניקולו נגרו, נתנו את השאלה הזאת לאנשים וראו שיש איזה 13% שסכימים לעסקה הזאת, שזה...
וואו, זה ממש מפתיע.
ממש
הפתיע. זה מיינד בלואינג, ממש.
נכון. אני חושבת, אבל אפשר לתת כל מיני הסברים לדבר הזה, אבל עדיין נשאר עם ה-87% האנשים...
הרוב.
הרוב. בעיניי הרוב הצודק, אנחנו לא מוכנים לוותר. אפילו שיתנו לנו את כל מה שאנחנו רוצים. למה? כי זה באמת, כפי שאמרת, טעם לחיים. וגם אם תחשבי על שאלות של חיים ומוות, אנחנו הרבה מאוד פעמים רוצים לדעת, לא אם החלילה וחס היקר לנו חי, הוא חי, כי הוא עדיין יכול לנשום, רוצים לדעת אם הוא חווה. אנחנו רוצים לדעת אם יש מישהו בבית. ממש לא מזמן, בשנה האחרונה התפרסם מאמר, שהראה בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסן, שזה אחד מכתבי עת הכי חשובים ברפואה, והוא טוען, מעריך, שאחד מכל ארבעה, חולים שאינם מגיבים, בעצם מודעים לסביבתם. תחשבי על זה, זה סוג התסמונת שאנחנו פעם היינו קוראים לה צמח. היום אנחנו כבר לא משתמשים בשם הזה, פשוט מדברים על תסמונת של חוסר תגובתיות. אחד מכל ארבעה, קולט מה קורה מסביבו, מודע, חווה, ואנחנו לא יודעים את זה. היום כבר יש לנו גם שיטות לדעת את זה, שזה חלק מההתפתחויות בתחום הזה של חקר התודעה. אז אנחנו משתמשים בשאלה הזאת גם כדי לשאול את עצמנו מה הם חיים שראוי לחיותם, שאנחנו כן. רוצים לחיות אותם. לכן, אם היינו מסוגלים להבין באמת מהי תודעה, איך היא עובדת במוח, איך לזהות אותה, שזה בדיוק השאלות שאנחנו מתעסקים בהן, אני חושבת שהיה לזה השלכה עצומה על החיים שלנו.
אז את מצמצמת את זה, זה מעניין מאוד ההגדרה הזאת, בעצם לחוויה. נכון. אומרת, תודעה זה יכולת לחוות.
נכון.
זה לא ידיעה, נכון. זה לא אמונה. זה לא מחשבה, זה יכולת לחוות, ואז בעצם את מבחינה כבר בין האדם למכונה, זאת אומרת, כאן עובר הגבול?
אז תראי, השאלה של אדם ומכונה, והאם מכונות יכולות לחוות, זו שאלה אחרת. אבל מה שאנחנו יודעים בוודאות, זה שבני אדם חווים. עכשיו, אמרת מחשבה, גם כשאני חושבת, יש לי את החוויה של המחשבה. זאת אומרת, זה שונה מנגיד, נשאר כרגע ב-GPT, שאנחנו חושבים כרגע שאין לו חוויה מודעת, אז אפשר להגיד גם ל-GPT יש סוג של מחשבות, אפילו כשאת שואלת אותו שאלה, אז הוא כותב היום thinking, הוא כותב אני
כן,
חושב,
כן.
נכון? אבל מה שמבחין בין החשיבה שלי לחשיבה שלו, אחד הדברים שמבחינים, זה שכשאני חושבת, בטח אם זו חשיבה מודעת, אז גם החוויה של המחשבה מרגישה כמו משהו.
שזה נשמע כאילו יש איזה שיח, זה לוקח אותי כמעט אפילו לכיוונים בודיסטים, של איזה מין אני שהוא מאסטר, איזה אני עליון כזה, אני צופה, אובזרבר שנמצא... נכון? מעל ה...
אז זאת שגם שאלה. האם חייב להיות אני חווה כדי שתהיה חוויה? אז פה, את יודעת, בפילוסופיה הבודהיסטית יגידו לך ממש לא, וגם במערבית יום יגיד, כל הקונסטרוקט הזה, המבנה של האני, זה משהו שאנחנו המצאנו, אין כזה דבר שהוא מתמשך בזמן וקיים. אבל היום, בחלק גדול מהחוקרים והחוקרות, וגם בפילוסופיה, ידברו על מודל של אני, שצריך להיות לי כן איזשהו מודל של אני, כדי שאני אוכל לתפקד בעולם, וגם כדי לחשוב על עצמי בתור סובייקט חווה.
אז כך או אחרת, אנחנו בסופו של דבר יודעים שיש לנו חוויית אני. זאת אומרת, גם אם, כן. בין אם זה אשליה, נכון. ובין אם זה בטבע, אחוז בטבע הדברים,
נכון.
כולנו הולכים עם תחושת עצמי מאוד נוכחת.
נכון.
מאוד ברורה.
כן.
בואי נקשר את זה רגע למה יחידת התודעה, כי הגדרנו תודעה, מה כרגע נמצא בבסיס של, כמו שאמרנו עכשיו, המתח הזה שבין עולם המדע לעולם הרוח, בין, אפילו בתוך הדיסציפלינת באמת הפיזיקה וכולי, שמשאיר את התודעה כסוג של חידה שקשה לענות עליה.
אז החידה הגדולה היא שבאמת התודעה או החוויה היא, כפי שאמרת, סובייקטיבית. את לא יכולה לדעת אם הירוק שלי והירוק שלך אין אותו ירוק, ואני... בניגוד נגיד למצבים מוחיים שכדי לדעת מה קורה במוח שלי אני צריכה ללכת להישרק נגיד ב-FMRI שמתחכה אחר צריכת החמצן במוח או להקליט את הפעילות החשמלית עם EEG אני לא יודעת להגיד לך עכשיו איזה אזורים במוח שלי פועלים אני כן יודעת להגיד לך שאני חווה את העצים בחוץ אני חווה אותך אני שומעת את הקול שלך וכך הלאה אז החוויה היא נגישה לי באופן בלתי אמצעי אני לא צריכה מכשירי מדידה כדי לדעת מה החוויה שלי והיא נגישה רק לי וגם אם תבקשי ממני לתאר אותה במילים, יהיה לי מאוד קשה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך, יש פועלים ירוקים, אבל תגידי לי, אוקיי, אבל איך זה מרגיש?
שזה משהו שחשבתי, שדיברתי, הגדרת את התודעה כחוויה, אם באמת הדרך להגדיר מה זה חוויה, זה כשאנחנו נגמרות לנו המילים. נכון? זה להסביר טעם של תפוח במילים, זה נורא קשה לעשות את זה. זה כמעט בלתי אפשרי, אפשר להגיד.
נכון. אז החוויה היא סובייקטיבית. לעומת זאת, המוח שלנו, אנחנו יכולים להבין מה קורה בו בצורה אובייקטיבית. אני יכולה להקליט, אני יכולה לצפות. אני יכולה לעשות כל מיני ניסויים. אז הפער הזה בין המוח, שהוא ניתן לחקירה אובייקטיבית, לבין החוויה שהיא נגישה לי סובייקטיבית, זה מתח אחד. מתח אחר הוא שהחוויה מרגישה לנו לא חומרית. היא מרגישה לנו לא פיזיקלית. בעוד שהמוח הוא מכונה פיזיקלית מדהימה,
כן.
אבל בסוף עדיין מכונה. ואז השאלה היא, איך המכונה הזאת יודעת לייצר גם חוויות? וזו החידה הגדולה, זאת אומרת, למה אנחנו באמת לא רק מאבדים מידע, כמו כל סנסור, אלא גם חווים אותו, והוא מרגיש משהו.
ולמה זה כל כך חשוב? את יודעת, בסוף, הרי, אני סיפרתי לך שאני משום מה, אני לא יודעת אפילו למה, מגיל 17 עוסקת בשאלה, תכף אני אציג אותה, זו לא השאלה הזו בדיוק, אבל אני חושבת שהיא נגזרת של השאלה הזו. שאלה שקשורה בחופש הבחירה, סלש דטרמיניזם, סלש אקזנציאליזם או מקריות, ותכף נציג אותה. למה זה כל כך חשוב? בסוף אני חובה, יש לי עצמי, מה כל כך משמעותי בניסיון להבין איפה, אם באמת החוויה הזאת היא תוצר של מכונה שאת יודעת, אחוזה בשרשרת סיבות ותוצאות, או שיש איזה אני שהוא מאסטרינג?
כן, אז השאלה היא קודם כל איך את מגדירה חשוב. אפשר, אם מתייחסת לחשוב רק בתור משהו שיש לו השלכה על העולם, אז ההשלכה הכי גדולה של העולם, על העולם כבר בעצם קצת דיברתי עליה, אם אנחנו נבין את המודעות או את התודעה, אז נדע לזהות אותה גם בבני אדם חולים, גם למשל בעוברים, נוכל לשאול מאיזה גיל בהיריון, העובר מודע, ואז אפשר לחשוב איך זה משפיע על ההחלטות האתיות שלנו לגבי זה.
זה מאוד מתקשר עם שאלות אתיות מוסריות.
לגמרי, אתן לך דוגמה, אני נחרדתי לגלות שעד לפני 50 שנה, בלא מעט מקומות, היו עושים ניתוחים על תינוקות, בלי הרדמה. כי ההנחה הייתה שאין להם מודעות, וואו, הם לא חווים. ויותר וואו. מסוכן לתת להם חומרי הרדמה, מאשר להכאיב להם. יום. היום הזה, את אומרת, וואו, וזה לא עולה על דעתנו, למה? כי שינינו את הערכה שלנו, ואנחנו חושבים שתינוקות מודעים. אבל מה עם עוברים? מאיזה שלב הם מודעים? מה עם בעלי חיים אחרים? גם לגבי זה, יש הרבה מחקר וטענות מכל מיני כיוונים. היום הערכה היא של רבים מהחוקרים והחוקרות זה שיונקים וציפורים, יש להם חוויה. אבל, ושיש סיכוי גם לחיות נמוכות יותר בעץ האבולוציוני. אבל אנחנו לא יודעים. והשאלה הגדולה שמרחפת מעלינו בשנים האחרונות, כמובן זה ה-AI, הבינה המלאכותית. האם אי פעם היא תפתח חוויה, ולא רק יכולת חשיבה, ולא צריך להסתפק רק ב-AI, כי היום יש מעבדות שיוצרות מערכות סינתטיות של למשל עברוני מוח, מה שנקרא neural organoids, ויש מעבדות שבונות רובוטים ביולוגיים. יש כל מיני יצורים חדשים שנכנסים לחיינו, ונראה לי מאוד חשוב, אם משתמש במילה חשוב, לדעת אם הם יהפכו להיות מודעים. זה עוד משמעותי.
כי מה?
כי זה חשוב.
כי מה באמת מה מבחין בין יצור חי במרכאות, ולא, זאת שכף שאת מביאה את כל היצורים החדשים האלה, חיים כנראה לא מגדירים אותם, צריכים לחשוב איך כן מגדירים את ההבחנה הזאת, בין יצורים חושבים אולי, או בין יצורים
חווים.
לבין יצורים חווים.
נכון, כאן. אז קודם כל, חיים יש הגדרה בביולוגיה שמתייחסת לכל מיני פונקציות, רבייה, יכולת הזנה וכך הלאה, נשימה.
כן.
אז את יכולה להגדיר יחסית בקלות היום. אגב, פעם לא ידעו איך להגדיר חיים. וזה דווקא אחד הדברים שאני שואבת ממנו תקווה. כי הם שאומרים, לא תפתרו לעולם את בעיית התודעה. ואפשר לענות להם, בסדר, גם את בעיית החיים חשבו שלא יפתרו אף פעם. גם את שאלת ההורשה חשבו שלא יפתרו עד שגילו איך ה-DNA עובד. עכשיו, כמובן, יש עדיין הרבה דברים לגלות, אבל זה לא שזו חידה לא פתורה שלא יודעים להתעסק איתה. אז אני מקווה שיום אחד, כנראה לא בקדנציה שלי, אבל יום אחד, גם בעיית התודעה תיפטר. אז לחיים יש לי קריטריונים. לחושבים, גם אפשר לחשוב על קריטריונים. נגיד, טיורינג הציע מבחן לאינטליגנציה, נכון? מבחן טיורינג המפורסם, שאם את עכשיו תנהלי שיחה עם אדם, ובמקביל עם מכונה, ולא תדעי להבחין ביניהם, אז המכונה אינטליגנטית. היא חושבת. זה שונה מחוויה. כי חוויה אנחנו רוצים לדעת אם היא באמת מרגישה, אם היא חובה.
אם יש שם סובייקט.
אם יש שם... אז זהו, העניין זה של סובייקט, לא... את כל הזמן מכניסה את העני, אבל העני הוא לא הכרחי בדבר הזה. את יכולה לחשוב על חיה, נגיד, שהיא יחסית נמוכה, שכואב לה, והיא חובה צבעים, והיא, יודעת, יש לה אולי איזה מילה של רגשות.
אבל זה כבר סובייקטיבי, לא חייב כואב לה.
שהיא... כן, יש, זה
היא
ש...
רואה צבעים.
אבל זה לא אומר שיש לה מודל של עצמה כסובייקט.
אוקיי. Okay.
זה לא אומר שיש לה אני.
זאת אומרת, היא לא מבחינה את עצמה, היא לא מזהה את עצמה, היא
אנחנו
לא...
אנחנו לא יודעים, לא, מה שאני אומרת זה שזה לא מחייב.
כן.
החוויה לא מחייבת סובייקט. אצלנו, זה בא ביחד.
זה הולך ביחד, כן.
אבל שוב, לפחות יש גם כאלה שיצאו נגד הרעיון הזה, אבל נניח שאנחנו מקבלים את זה, שזה הולך ביחד, אבל זה לא בהכרח הולך ביחד.
מתוך הדבר הזה שאנחנו חייבים מביאות, החידה הזאת של באמת, כמו שאמרת, האם, מה בכלל המקור של החוויה הזאת, את יכולה להניח את המתח שבין עולם המדע לעולם הרוח?
אז קודם כל, אפשר לשאול מה ההבחנה הזאת שאת עושה בין מדע לבין רוח. האם את מבחינה אקדמית בין המקצועות שמערבים ניסויים לבין מקצועות כמו פילוסופיה שלא מערבים ניסויים? אגב, היום יש גם ניסויים בפילוסופיה, אבל נניח זה זרם שולי יחסית. זאת ההבחנה שאת עושה, או שאת מדברת על הפיזיקה לעומת הרוחניות?
לדוגמה.
אז תראי, אני שייכת, קודם כל נגיד שהשאלה לגבי מה יש בעולם, אם הוא רק פיזיקלי או שיש...
אני חושבת שבסוף זו שאלה פילוסופית, אגב.
זאת שאלה לגמרי פילוסופית. אני לא חושבת שהיא תוכרה אי פעם בניסוי. לייבוביץ' אמר את זה מזמן. אני, אם את שואלת אותי מה התפיסה שלי, אני פיזיקליסטית. במובן הזה שאני חושבת שהעולם שלנו כולו ניתן להסבר על ידי חוקי הפיזיקה, הוא פיזיקלי.
חומרי, מטריאליסטי.
אז זהו, מטריאליסטי זה כבר עניין אחר. פעם קראו לזה מטריאליסטי, אבל מאז איינשטיין אנחנו יודעים שחומר יכול להפוך לאנרגיה. אז אין לי כבר מה לדבר על חומר. אבל עדיין האנרגיה הזאת היא דבר פיזיקלי, ישות פיזיקלית, והיא מצייתת לחוקים, ואנחנו יכולים לנסות לחזות אותה ולחקור אותה. אז אני חושבת שגם התודעה בסופו של יום היא תופעה פיזיקלית בעולם הפיזיקלי. היא פשוט מדהימה. כמו שאנרגיה אגב היא מדהימה.
אגב, אני חייבת להגיד שאני מאוד שותפה, אני אגיד למה, כי זה טוב שגם שאלת אותי חזרה, מה זה בכלל אומר הבחנה בין עולם המדע והרוח, כי בסוף זה קצת מזכיר לי את הפער בין פיזיקה קוונטית לפיזיקה מכניסטית, כן? הדברים המקרו-קוסמיים לעומת הדברים המיקרו-קוסמיים, כרגע יש להם לכאורה חוקיות אחרת, הם פועלים בצורות שונות, זה אחד השברים, נגיד, או החורים שנמצאים היום בעולם הפיזיקה, אבל בסוף אנחנו הרי יכולים להניח שיש איזה חוק שמוכל על כולם, עוד לא מצאנו אותו, עוד לא השגנו אותו.
אז אני לא פיזיקאית, ואני לא... תשאלי את השאלה הזאת פיזיקאית.
אני רגע אעשה את האנלוגיה לעולם התודעה, זאת אומרת, אני מניחה כמוך, שאם יש טבע פיזיקלי, אז הוא... גם התודעה אחוזה בתוכו. זאת אומרת, אני לא חושבת שדברים, ששני עולמות מקבילים לחלוטין, שמתנהלים באופן שהוא עם חוקיות נפרדת. אני חושבת שבסוף...
שיש אגב, יש איזה... שיטה פילוסופית כזאת, זה נקרא פרלליזם.
שמדברת על דואליות, כן.
ודואליזם, יש הרבה תפיסות שגם הולכות לכיוון הזה. אני חושבת, ושוב, ואני חושבת שזה עניין, אני בשמחה יכולה להציג טיעונים ללמה אני חושבת שהכל פיזיקלי. אני יכולה להראות לדואליסט, למשל, איך אני, לא אני ספציפית, אבל איך אפשר לגרות אזור מסוים במוח, והחולה במקרה הזה, כי אנחנו לא מגרים גירוי כזה עמוק באנשים בריאים, אבל יש כבר אלקטרודות שמושתלות, אז יצחק פריד, שהוא חוקר מוח וגם מנתח מוח למשל, עשה ניסוי שבו הוא מגרה אזור מסוים במוח של החולה, והיא מתפקעת מצחוק. הוא אומר לה, למה את צוחקת? הוא קורא לה איזה ספר טלפונים, והיא אומרת, זה פשוט נורא מצחיק מה שאתה קורא. אז אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים שאנחנו לוקחים תרופות פסיכואקטיביות, והמצב רוח שלנו משתנה, נכון? כל הזמן אומרים פה שחצי מדינה על פרוזק, יש לנו גם סיבות להיות, כן? אבל הסיבה שזה עובד, זה כי זה המוח שלנו בסופו של יום קובע את המצב הרגשי שלנו. אנחנו יודעים שאם יש פגיעה מוחית, אז יכול להוביל לשינוי דרמטי באישיות. אז כל הדברים האלה שנחשבים כאילו לחלק מהנפש והעולם הלא פיזיקלי, אפשר להשפיע עליהם יחסית חומרית. בקלות בצורה פיזיקלית.
כן.
עכשיו, יכול להיות, זה לא ישכנע את הדואליסט, כי הדואליסט יגיד לי, כן, יש הרמוניה מושלמת בין העולם החומרי לבין העולם הלא חומרי, וזה התפיסה באמת של הפרלליזם. אני לא יכולה להגיד לו, אתה טועה. אבל אני שואלת עצמי, מה ההסבר היותר מתקבל על הדעת? האם יותר מתקבל על הדעת שיש לנו שתי שרשרות סיבתיות שלא תלויות אחת בשנייה, וכל אחת מושלמת, בהתאמה מושלמת עם השנייה? או שיותר מתקבל על הדעת שהמוח יוצר עבורנו את המציאות שלנו, את כולה, את התודעה, את הרגשות, את ההוויה, וזה לא הופך, מה שחשוב לי תמיד להגיד, זה לא הופך את התודעה לפחות פלאית, אני חושבת להפך. היא נסגבת אפילו יותר.
אבל זה הופך אותה לפחות נבחרת וחופשייה ממה שאני שומעת.
לא חושבת, גם זה.
תסבירי. אני לא חושבת. בואי נחרג את השאלה ואז תעני עליה.
כן.
כי אני חושבת שזאת השאלה שאני לפחות, בהבנה כמעט מוחלטת אגב, שאני כנראה לא אצליח להשש, סלש להפריך, זו שאלה לא מדעית, נגיד רגע לפני כן. באמת השאלה האם העולם הוא דטרמיניסטי, כלומר, שרשרת סיבות ותוצאות, שאם היינו יודעים למפות את כל המרכיבים שבתוכו יכולנו לנבא, שזאת אגב מטרת המדע, להתנבא, נכון? לדעת לעשות פרדיקציה ולהגיד מה הדבר הבא.
אז יש כל מיני השגות קטנות על מה שאמרת, אבל אני חושבת שיש כל מיני מטרות שונות למדע. אחת מהן היא באמת לעשות פרדיקציות, אחת מהן להסביר דברים. אני לא הייתי נותנת מטרה אחת, וגם לגבי הטענה שהשאלה אם העולם הוא דטרמיניסטי או לא, שהיא לא מדעית, גם פה אני לא בטוחה, כי אם הייתי יכולה באמת למפות את כל המצבי העניינים בעולם, וזה מגבלה שהיא מעשית, זאת אומרת, אז אולי כן הייתי יכולה לענות על זה בצורה אמפירית. זה שונה, נגיד, מהשאלה אם יש רצון חופשי, שכאן אני מסכימה איתך שזאת לא שאלה מדעית.
אוקיי, את אומרת, אפשר יהיה להוכיח...
נגיד, אם את מגלה במכניקת הקוונטים, שהעולם לא דטרמיניסטי, כי יש אירועים הסתברותיים, אז כבר
יפרח דטרמיניזם.
בצורה מדעית.
את קפצת כמה... קדימה, בואי רגע נחזור אחורה, כדי שגם מי ששומע אותנו, והוא לא ממש, הוא הדיוט בעולם הזה בצדק, אגב, כי זה מאוד מאוד מורכב, מה שאנחנו עושות עכשיו, רק נסביר את זה. אז יש באמת כמה תפיסות שמנסות להניח, כהנחה, כהשרה, את טבע הדברים. אחת מהם תדבר על שרשרת סיבות ותוצאות, והיא מייצרת איזשהו קיבעון, או באמת היעדר יכולת בחירה.
גם את... פה אני, כל מילה שאת אומרת פה אפשר.
אז יאללה, אז תאתגרי, כן, תתווכחי.
אז אולי נסביר באמת.
כן.
אז קודם כל, התפיסה הדטרמיניסטית, כמו שאמרת בדיוק, אומרת שהעולם הוא שרשרת סגורה של סיבות ותוצאות, וכל דבר הוא קבוע מראש. האם זה אומר שאין בחירה? זאת השאלה שתכף אני אדבר איתך. או שאין חופש, תכף ננסה לראות אם אפשר לחשוב על חופש בצורה אחרת, גם בתוך עולם דטרמיניסטי.
אוקיי. אבל רגע, תגדירי קודם כל את הדברים, לפני שאת מביאה את האג'נדה שלך. את אומרת, דטרמיניזם זה שרשרת סיבות ותוצאות.
אז אמרנו, עכשיו, מה הוא צריך להגדיר?
אקראיות וחופש בחירה.
אז אמרת, אז אקראיות זה מצב הפוך, שיש דברים שהם לא קבועים מראש, שהם רנדומליים, שהם, לפחות אנחנו לא מסוגלים להסביר את סיבתם. חופש בחירה, זה עכשיו זרק לי חתיכת אתגר להגדיר, כי... כשהתחלתי קצת לקרוא על כתבים פילוסופיים ואחרים שמתעסקים בשאלה של רצון חופשי, אז מה שאנחנו רואים זה שיש המון הגדרות לרצון חופשי. אחת ההגדרות מתייחסת למה שאת אמרת, האם כל פעולה שלי היא קבועה מראש?
אני לא אמרתי את זה, אני לא חושבת שכל פעולות שלי...
לא, לא אמרתי שזה אוקיי, מה שהענחת, אוקיי. אבל כשאת שאלת האם כן, אין רצון חופשי כן. בתוך עולם דטרמיניסטי, זאת ההגדרה כן, שהתייחסת כן. אליה.
שכל נכון? פעולה שלי היא יכלה להיות ממופה מראש.
נכון, אז כן. מי שהוא... אינקומפטיבליסט, וכשאנחנו אומרים קומפטבילי, זה אומר שמשהו שמתאים יכול לדור בכפיפה אחת, ואם זה אינקומפטבילי, זה אומר שזה לא, אז הוא חושב שלא יכול להיות רצון חופשי בעולם דטרמיניסטי. מישהו קומפטיבליסט, כמוני נגיד, חושב שגם אם העולם היה דטרמיניסטי, לא זה מה שקובע אם הרצון הוא חופשי או לא. עכשיו, אני אסביר.
עכשיו אתך, וואו, יש לך באמת הסבר.
נכון. כן. אז בואי נלך דבר דבר. אז הטענה שחופש, הוא מה שמגדיר אותו זה אי קבעות, או שהעולם הוא לא יהיה דטרמיניסטי, מניחה שמה שחופשי, אני אקח את זה לקיצוניות, שאם עכשיו היה לי יצור, שהייתי שולטת בו על ידי הטלת מטבע, שכל החלטה שהוא מקבל, מטילה מטבע, ואז הוא היה עושה את מה שהמטבע אומר לו, הוא יצור חופשי. זה מתקבל על דעתך?
לא.
לא נשמע חופשי בכלל?
לא.
אז זה אומר שרנדומליות זה בכלל לא חשוב. זאת אומרת, השאלה הקריטית לגבי היצור הזה, אם הוא חופשי או לא חופשי, זו דעתי, כן? יש פילוסופים שיגידו אחרת. היא לא, ואני לא פילוסופית, אמנם יש לי רקע בפילוסופיה, אבל אני כאמור עושה ניסויים אמפיריים. אבל השאלה הקריטית לגבי רצון חופשי, היא לא אם הפעולה שלי הייתה קבועה מראש או לא קבועה מראש, אם היא רנדומלית או דטרמיניסטית או קבועה מראש, יש משהו אחר כנראה שיקבע את החופשיות.
את אומרת רגע, אני רוצה לראות אם אני משקפת, אם זה מדייק את זה. את אומרת, אם היצור הזה, הפעולות שלו יקבעו על ידי הטלת מטבע רנדומלית, או על ידי שרשרת סיבות ותוצאות מקובעות, שתי האופציות האלה לא ישנו את העובדה שהוא לא חופשי.
נכון.
אז זאת אומרת, גם רנדומליות וגם הקיבעון הדטרמיניסטי הזה מבטיח את אי חופשיותו.
אז בוא נשליך לפח את השאלה אם העולם דטרמיניסטי, זה לא משנה לי. אני אגיד לך אפילו משהו יותר מזה, אני רוצה להיות ניתנת לניבוי. אני רוצה להיות חזויה, למה? נניח שעכשיו אני הולכת להצביע בבחירות, ונניח שמצב העניינים בעולם הוא בדיוק כמו היום, אני הולכת היום להצביע בבחירות, אני יודעת מה אני הולכת להצביע. עכשיו, יש לי את אותה החלטה שוב, לא השתנה שום דבר בעולם. את רוצה שנבחר משהו אחר? למה? היכולת לבחור אחרת, אין בה...
היכולת לבחור אחרת היא לא בהכרח רנדומלית.
לא, אז אני אומרת, אני מבחינתי רוצה לקבל את אותה החלטה בהינתן מצב נתון. אני רוצה שתהיה מסוגלת לנבא אותי, למה? כי אם הצלחת לנבא, אם ניבט את ההחלטה שאני מקבלת, זה אומר שהיא לפי הערכים, היא מוכתבת לפי האישיות שלי, לפי הערכים שלי, לפי מה שאני מאמינה בו. במובן מסוים, אם כל הזמן אני אצליח לפעול לפי הערכים שלי, אני אהיה ניתנת לחיזוי ב-100%. הבעיה היא שאני לא תמיד מצליחה לפעול לפי הערכים שלי. נניח, אני יש לי ערך כן. להיות מאוד נחמדה לילדים שלי. אבל אם הם פתאום מעצבנים אותי מאוד, יכולה להשתחרר לי צעקה שהיא רמה יותר מזו שרציתי. ואז זה מרגיש לא חופשי. פתאום שנפלט לי, אמרתי איזה משפט שלא התכוונתי אליו. זה בעיניי לא חופשי.
מעניין. מה את אומרת? תנסחי את הרגע.
אז אני אתן לך, אני אתן לך ניסוח שאני מאוד
אוהבת. בעצם את אומרת שהרגעים שבהם את מרגישה שאת לא עובדת לפי הערכייך, שזה כבר סיפור אחר, אגב, הכנסנו עכשיו פתאום איזה תחום חדש לתוך השיחה הזאת.
נכון.
צריכים מבקש עוד דברה לתפיסתי. במקומות האלה את מרגישה שאת
לא חושב.
את לא נשלטת. נכון. את נשלטת, סליחה. נכון. משהו אחר שולט בך.
נכון. כן, כן. אז אפשר אולי ללכת לפילוסוף בשם הרי פרנקפורט, שהלך לעולמו לא מזמן, יחסית לא מזמן, שהייתה לי הזכות לשוחח איתו בפסטיבל לפילוסופיה לפני איזה 20 שנה. ואז הוא אמר לי את הדברים האלה שאני אומרת לך עכשיו, ואני לא הבנתי אותו. אמרתי לו, מה זאת אומרת? ההחלטה שאני אקבל היא צפויה מראש, ואתה אומר לי שהיא חופשית, איך זה יכול להיות? והוא אמר לי כן, ולא הצלחתי להבין את זה, ולקח לי בערך קצת פחות מ-20 שנה, אולי 10, לרדת לשורש דעתו, והיום אני לגמרי איתו. והוא אומר משהו שאני מאוד אוהבת. הוא אומר שההגדרה הרלוונטית לחופש הרצון, זה אם רציתי לרצות את מה שעשיתי.
וכאן נכנס הסיפור של ערכים עכשיו.
בדיוק.
זאת אומרת, מה שאת אומרת זה שאם יש לי סט ערכים שהוא כמו המסגרת, אני רוצה עוד להבין איך בחרתי, מי בחר, מתי בחרתי, אבל שבחרתי למסגר בה את חיי ואני מצליחה לפעול על פיה, אני אדם חופשי.
אני אתן לך את הדוגמה שהוא נותן, כי לדעתי הכי קל להבין אותה.
אוקיי.
אז הוא הולך על מחור, אפשר גם לדבר על זה, על עוגת שוקולד, תלוי איפה את רוצה להיות. אבל נגיד המחור, יש מישהו שמחור לסמים, אבל החליט שהוא רוצה להיגמל. הוא רואה את הסם מולו. הוא רוצה את הסם. זה לא נשלט. הרצון מסדר ראשון הוא בלתי נשלט. אני מחורה
לא סמים. אני לא תמיד מגדירה את זה כרצון. זה יופי של טוב שאת מעלה את זה, כי זה באמת לא מרגיש כמו רצון גם.
למה? הוא רוצה לקחת
את הסם. בוודאי לא רצון חופשי.
אוקיי.
זה סוג לא... של אינסטינקט, של יצר,
יופי.
של...
יופי, הוא רוצה, אז יש לו רצון. אחזות,
כן.
עשית הבחנה כן. טובה בין רצון לרצון חופשי.
כן.
יש לו רצון לקחת את הסם.
כן, כן.
עכשיו, יש לו רצון מסדר יותר גבוה. הוא לא רוצה לרצות את הסם. כלומר, נכון. אם הוא היה יכול,
הוא היה רוצה להיות חופשי מזה, כן.
אז הוא היה מעדיף את זה.
נכון.
אבל הוא רוצה את הסם, והוא לא רוצה לרצות את הסם. בסדר? את איתי? אני יודעת שזה
אני איתך, בינתיים, בינתיים.
עכשיו אומר פרנקפורט, אם הוא לקח את הסם, בכל זאת, אם הוא פעל לפי הרצון מהסדר הראשון, אז הפעולה שלו היא לא חופשית. אם הוא הצליח להתאפק ולהתגבר על הרצון מסדר ראשון ולפעול לפי הרצון מסדר שני, לא לעשות את מה שהוא לא רוצה לרצות, אז זו הייתה פעולה חופשית.
מעולה.
עכשיו שימי לב שאם נגיד את לא רוצה, את מחור שלא רוצה להיגמל, והרצון מסדר שני שלך, הוא רוצה לרצות את הסם, אז כשהוא לוקח את הסם, הוא חופשי.
הוא חופשי.
זאת אומרת, אין כאן עניין שרק כשאני מתאפקת.
אין כאן שיפוט.
בדיוק.
אין כאן אג'נדה.
בדיוק.
אנחנו רק אומרים, האם פעלת על פי הרצון לרצות?
מהסדר גבוה. בדיוק.
או לא.
בדיוק.
אם אני אשים את זה רגע במילים אחרות, אנחנו נתקלים בזה הרי ביום יום. זה באמת, את אמרת, וטוב שאמרת, הוגת שוקולד.
כן.
כי יש כל הזמן את הדילמת, בין הניח, שווי, היצרי, על הטווח הקרוב, הדופמיני, לבין איזה אני רחוק יותר. האדם שאני רוצה להיות, כן. האדם טווח רחוק כזה, נכון? אנחנו חווים את הדילמות האלה בהמון דברים. האם אני, את עכשיו דיברת על מבחן מתמטיקה כן. של ביטך, נכון?
כן.
אנחנו לא רוצים ללמוד רגע לפני המבחן, אבל אני רוצה להיות הבן אדם הזה שיוכל להתקבל לתארים שמעניינים אותי.
אז שוב אני אומרת, זה תלוי מה את רוצה. זאת אומרת,
כן.
אם אני בן אדם
ברור.
שאומר, אני רוצה, הרצון שלי הוא לחיות חיים של נהנתנות. אני לא אכפת לי יום המחר. וזה הרצון, יש לי אידיאולוגיה כזאת, וזה הרצון
מעולה.
שלי, אז בסדר. אבל אם את אומרת, יש לי רצון מסדר יותר גבוה, שלא רוצה עכשיו לרצות לראות טלוויזיה, הוא רוצה לרצות ללמוד, ואני מצליחה ללמוד במקום לראות טלוויזיה, אז אני חופשית.
אבל עכשיו עולה שאלה ממש גדולה, איך בתוך עולם, את אומרת, אני לא מעניין אותי מה, אם זה ייתכן שזה יהיה בתוך עולם דטרמיניסטי שאפשר, מי זה שבחר את הרצון מסדר שני? אז מה מבחין בין אותו מחור שרוצה, את הסם, רוצה לרצות את הסם, לבין אותו מחור נכון. שרוצה לא לרצות את הסם.
ואני אגיד שמה שמבחין ביניהם, זו פונקציה מאוד מאוד מורכבת, של הגנטיקה שלהם, ואוסף כל החוויות שהם חוו במהלך החיים, שעיצבו את המוח שלהם, וגרמו להם להיות בסיטואציה מסוימת. אז האם יש לי שליטה על זה?
לא.
כאילו לכאורה לא, אבל זה לא מדויק, כי זאת אומרת, תלוי באיזה רמה את מדברת על שליטה. אני יודעת שאני מקבלת החלטות פחות טובות כשאני עייפה. אני יכולה להחליט לישון יותר. עכשיו, שוב, האם ההחלטה הזאת תלויה בזה שככה וככה קרה לי בעבר? כן. אבל בסופו של יום ניצבת בידי ההחלטה, ואני יכולה להחליט אם ללכת לישון עכשיו או למשוך עוד שעתיים. אף אחד לא, זה עכשיו הגדרה אחרת של חופש, אף אחד לא אוסר אותי, חלילה, אני פה דן עם שרשרת של חטופים, כן? לחטופים נלקח החופש ברמה הכי מיידית. הם לא יכולים להחליט מתי להתקלח, הם לא יכולים להחליט מתי לצאת מהמנהרה, הם לא יכולים להחליט מתי הם חוזרים הביתה. זה סוג הכי בסיסי של חופש. אבל גם לי נתון חופש מסוים בבחירות חיי, במה אני אוכלת, באיך אני ישנה, במה אני רוצה ללמוד. בכל הבחירות האלה אף אחד לא קפה עליי, לא החזיק אקדח לראשי. אז החופש במובן הזה קיים. האם אני, יש לי שליטה על כל נסיבות חיי? לא, אין לי. אבל בדברים זה, מסוימים יש לי.
את יודעת מה, אולי בשביל שהדיון הזה יהיה באמת גם מבוסס, בואי נגיד איזה מחקרים מבססים את הרעיון הזה שמספרים לנו שאנחנו הרבה פחות בוחרים ממה שאנחנו חושבים. כי יש כאלה, נכון? יש ניסויים שנעשו.
אז יש כל מיני ניסויים שמראים שאנחנו מושפעים מכל מיני גורמים שאנחנו לא מודעים אליהם בקבלת החלטות. למשל, הם הראו שאנשים, כשנותנים להם לבחור עם מי לשחק שחמט, או עם מי יהיה איתם בנבחרת ספורט, אז הם בוחרים את האנשים הפרצופים הארוכים, נראה לי שאת ואני פחות או יותר בהקשר הזה, בוחרים אותם, רוצה לנחש למה? פרצופים ארוכים, הם יבחרו לשחק איתם שחמט, או יבחרו לשחק שחמט. איתם ספורט. נכון. ואנשים שיש להם פרצופים יותר עגולים ופחוסים, הם יקחו, יחשבו שהם יהיו יותר טובים בספורט. עכשיו, זה ברור שזה
חסר כל ביסוס.
מה זה ברור? לא חקרתי את זה.
אין קורלציה ידועה.
אני אופתע אם יש קורלציה כזאת. אז זו איזושהי הטיה שהשתרשה עם השנים, אפשר לחשוב למה. ויש כמובן הטיות שקשורות לגזע, ויש הטיות שקשורות למגדר, ויש כל מיני, בתחום הזה של כלכלה התנהגותית, נכון, טברסקי וקנמן ואחרים, הראו לנו כל מיני הטיות שמשפיעות עלינו, באיך שואלים את השאלה, באיפה שמים את המוצר, וכל מיני דברים בסגנון
איפה
הזה.
איפה מסמנים את הדיפולט, ואז איך אנחנו
בדיוק,
בוחרים.
בדיוק, אפקט ברירת המחדל. כאן. יש הרבה דברים שמשפיעים על ההחלטות שלנו. האם זה אומר שההחלטה היא לא חופשית? אז זו שאלה. באיזושהי עבודה שעשינו ביחד עם חוקרי מוח ופילוסופים, שמי שבמעבדה שלי הוביל את העניין, זה סטודנטים ירדן שיר ויוני אמיר וענבל גור אריה, בחנו הרבה מאוד מחקרים, ורצו לראות איזה באמת עדויות יש לנו לכל מיני עטיות כאלה, וראינו שבדרך כלל מה שאנשים לא מודעים אליו זה, הם מודעים לגזע, הם לא מודעים לזה שהגזע משפיע עליהם, נגיד לגזע של הבן אדם שהם שופטים נגיד, בניסוי שמבקש לתת גזר דין. ואנחנו לפעמים לא מבינים מה הגורמים שמפעילים אותנו. אבל בחלק גדול מהמקרים אנחנו רואים שכשמספרים לאנשים על ההטייה, הם מצליחים להתגבר עליה. זאת אומרת
שדווקא... אנחנו רוצים להיות חופשיים. אנחנו רוצים לבטא.
אני חושבת שכן. כן. ואני חושבת שהדרך לחופש היא קודם כל דרך ידע. כשאנחנו לומדים על ההטיות שיש לנו, יותר קל לנו להתגבר עליהן. ואחד הדברים שהכי מגביל חופש, ולצערי אנחנו חיים בתקופה שבה כל הזמן מנסים לעשות לנו את זה, זה ידע כוזב.
כן.
זה הנדסת תודעה.
כן.
כשאני מקבלת החלטה על בסיס מידע לא נכון, היא לא חופשית.
כן.
כשאני
צריך להגיד, את לא סתם אומרת את זה עכשיו, אנחנו באמת בעולם שבו, אם פעם הסיסמה הייתה ידע היא כוח, היום כבר צריך לשאול איזה ידע, ואיך אפשר להבחין בידע שיכול להיות סוג של כוח, כי אנחנו מוסים בג'אנק ידע ובפייק ידע.
והיום יש אלגוריתמים שמתאימים את עצמם לסוג ידע שמוצא חן בעינינו.
ויוצרים אקו צ'מבר.
בדיוק, מסננים ידע שלא מוצא חן בעינינו. בעיניי, זה אחד האיומים הכי גדולים על החופש. וזה הרבה יותר חשוב לדעתי מהשאלה אם העולם דטרמיניסטי או לא דטרמיניסטי, בכל מה שקשור לחופש.
אז אני רוצה בכל זאת להבין, כי זה טיעון שעוד לא, עוד לא... קודם כל אני מנסה בעצמי להבין את עצמי למה כל כך חשוב לי, אמרתי לך אני דטרמיניסטית בעברי בדימוס, והנה דווקא הצלחתי לסטות, לא יכולתי לנבא את הסטייה שתקרה במהלך חיי, והיום האמונה שאני מחזיקה בה היא שיש לי חופש, גבוה יותר או משמעותי יותר ממה שחשבתי, לא חופש מוחלט, אני אראה לזה שאני נתונה לחלק הלא מודע שלי, שהוא כנראה מושל בכיפה יותר מכל דבר אחר, והוא יוצר את האוטומטים האלה, הדיפולטים האלה שאני, הם קורים גם במיליש סקנד, נכון? Okay. כאילו זה לא משהו ש... אבל אני כן מרגישה שיש מקומות שבהם, בדיוק כמו שאמרת, הרצון מהסדר השני גבר והצלחתי, שוב, לצד זה, זאת הרגשה הסובייקטיבית שייתכן שהיא השלטית.
אני אתן לך דוגמאות לדברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להגדיל את החופש שלנו באופן אפקטיבי. למשל, לא לקרוא רק עיתונים, או לצרוך רק טלוויזיה, או לעקוב בטוויטר, או איפה זה לא יהיה, רק אחרי אנשים שאנחנו מסכימים איתם. זה מצמצם את החופש שלנו.
את יודעת, אבל למה את מבלבלת אותי? כי את אומרת שגם הסיבה לזה שאני אבחר את הרצון מהסדר השני, נטועה בגנטיקה שלי וכו' וכו'. אז זה קצת אומר...
לא, אבל זה גם בבחירות שאת עושה בחיים. אם את בוחרת...
אבל את הבחירה הזאת בכל מקרה היא כבר כאילו נכתבה מראש, את אומרת.
זה רידוד של העניין. מה זה נכתבה מראש? כן, נולדתי עם גנים מסוימים, אבל גם קיבלתי, היו בחירות שקרו בחיי, שאני קיבלתי אותן. אני החלטתי לאיזה חוגים ללכת, ואני החלטתי לאיזה, מה ללמוד באוניברסיטה.
זאת, את כן חושבת שיש שם איזה טווח של בחירות שהם מתוך אוסף של בחירות שיש שם איזה אני בוחר?
כן, אני חושבת שיש אני בוחר.
שהוא לא הכרחי?
אבל זה משהו, זה לא מעניין אותי אם הוא הכרחי. בוא נצא מהקיבעון הזה, כי הוא לא חשוב. זה לא משנה. מה שמשנה זה אם בחרתי את הבחירה שהיא מתאימה לי, שהיא תואמת לערכים שלי. זה ברור לי שמה שאני אומרת הוא מעצבן. גם אני התעצמתי
כששמעתי את הרפאה. אני לא יודעת אם הוא מעצבן, הוא נורא כאילו, מורכב להבנה.
הוא לא, הוא, את אומרת אוקיי, אבל אני לא באמת יכולתי לבחור את זה וזה. אני אומרת לך עכשיו, אני יכולה לבחור ולקום וללכת מפה, אני יכולה. אף אחד לא, שום דבר לא עוצר ממני מלעשות את זה. זה לא סביר שאני אעשה את זה כי אני נהנית מהשיחה, כי אני, חינכו אותי להיות
מנומסת.
יש כל מיני סיבות שבגללן אני אשאר. אבל האם אני לא יכולה לבחור? אני יכולה. זה שאחר כך בסוף בחרתי את הבחירה החזויה, לא אומר שהיא לא הייתה חופשית. אולי אני יכולה לתת לך עוד דוגמה, עוד ניסוי מחשבתי אחד. שאני מאוד אוהבת, זה ניסוי של פילוסוף בשם פישר, שהוא גם לקח את הרעיונות של פרנקפורט ונתן להן סיפור. מקרה שיכול אולי להסביר. אז הוא מדבר על איזשהו בן אדם שהוא חולה וצריך לעבור ניתוח מוח, ויש איזה מנתח מוח שהוא ממש זדוני, שמשתיל לו בניתוח, הוא מרפא אותו, אבל הוא גם משתיל במוח שלו איזשהו מכשיר, שמאפשר לו לנבא את כל ההחלטות, לקרוא איזה החלטה הבן אדם הזה הולך לקבל, וגם אם הוא רוצה להשפיע על ההחלטה הזאת. עכשיו, וזה קורה כל הדבר הזה בזמן הבחירות בין בוש לבין קלינטון. תחזרי בזמן. והמנתח רוצה שקלינטון ינצח. הוא לא רוצה שבוש ינצח. זה בוש האב. ואז החולה משתחרר, הוא כבר עברי, הכל בסדר, הבחירות מתקרבות. עכשיו, החולה הוא בן אדם מאוד מעורב פוליטית בעצמו. הוא הולך לעצרות בחירות, הוא קורא את המצעים, הוא מתלבט מאוד במי הוא רוצה לבחור. ומה שהוא לא יודע זה שאם הוא יבחר להצביע לבוש, אז המנתח מוח המרושע הזה יפעיל את הדיווייס, את המכשיר שיש לו במוח, ויגרום לו להצביע לקלינטון. אם הוא יצביע לקלינטון, המנתח לא עושה שום
דבר. לא יתערב.
לא מתערב. זאת אומרת שמבחינה אפקטיבית, אין לו יכולת לבחור לאף אחד, הוא יכול, בעצם
הוא הולך לבחור קלינטון.
הוא הולך לבחור קלינטון, אנחנו כבר יודעים. כן. עכשיו, הבן אדם הזה מתלבט, הולך, מדבר עם אנשים, קורא, נכנס לכל הפרטים של הדברים, מגיע בסופו של דבר להצביע, ואז הוא אומר, אוקיי, על סמך כל הבירורים שעשיתי, אני רוצה להצביע לקלינטון. המנתח לא מתערב. עכשיו אני שואלת אותך, האם ההחלטה שלו הייתה חופשית?
כן, אבל...
אז אם את חושבת שהייתה חופשית, למה היא הייתה חופשית? כי הוא התלבט, כי הוא עשה בסוף את מה שהוא רצה לעשות, אבל לא הייתה לו אפשרות לבחור אחרת. אז מה שאת בעצם אומרת לי, שאם גם בעינייך ההחלטה שלו חופשית, לא התערבו ולא קרה שום דבר, אז השאלה האם הייתה לו אפשרות לבחור אחרת, שהיא שאלה היפותטית, היא לא מעניינת. היא לא רלוונטית לשאלה של חופש הרצון.
זה מעניין, כי אני חושבת שזה באמת מעלה את השאלה. הייתה, היה לנו כאן פרק עם חן עתיד על חופש, בכלל על הרעיון של חופש, ובאמת הוא העלה אפשרות שכשאדם חי את הייעוד שלו, הוא בחופש. כשייעוד לכשעצמו זה מושג נורא דטרמיניסטי.
נכון.
כאילו הדבר שנולדת, זה כמו כשהעץ תפוז מגדל תפוז, זה החופש שלו להיות עץ תפוז. כן. הוא כאילו מבטא את הפוטנציאל המקסימלי שלו, מפיק את מה שאמור להפיק, אז הוא בעצם בחופש שלו להיות הוא. אז אני חושבת שגם כבר כאן, יש איזה פרדוקס שנח בתוך הסיפור הזה של מה זה חופש.
אני עצמי לא חושבת שיש לנו ייעוד. אני לא חושבת שנכנסתי לעולם עם ייעוד אחד, אבל אני כן חושבת שכשאני עושה את מה שאני רוצה לרצות לעשות, אז אני חופשית. וכשיש לי את כל המידע לקבל החלטה, אז אני חופשית.
אבל ממה שאת מתארת דווקא, את נורא מדברת על ייעוד, גם אם את לא מדברת עליו במושגים המוכנים, כי אם את אומרת שגם הרצון לרצות מסדר שני, הוא משהו שמוכתב על ידי הדברים שמגדירים אותך, אז את מאמינה שיש איזה פוטנציאל שהוא את.
אני חושבת שהגנטיקה שלי קובעת איזשהו, יש גם עיקרון כזה בפסיכולוגיה, שנקרא עיקרון טווח התגובה. למשל לגבי אינטליגנציה. אני נולדתי עם טווח מסוים של אינטליגנציה, ואם יפתחו אותי ויתנו לי לעשות כל מיני דברים שיאפשרו לי למקסם את הפוטנציאל, כמו שאומרים בבית ספר, להגשים את הפוטנציאל, אז אני אגיע לקצה, העליון. אבל אם לא, אם אני יושב כל היום, ולא אתם מקשיבים לפודקאסט שלך גם ילדים, אם אני יושב כל היום מול הטלוויזיה, אז ההורים שלהם, אם אני אתן לילדים שלי כל היום להיות מול טלוויזיה ומסך, אנחנו יודעים שזה פוגע בהתפתחות המוחית, אז אני לא אממש את הפוטנציאל. ואז אני כן חושבת שהגנטיקה קובעת לי טווח, אבל איפה אני אהיה בטווח? יש המון גורמים שמשפיעים על זה.
וגם הגורמים האלה, את אומרת, הם מונדסקן. כאילו, את עשית מניפולציה חמודה נורא, אבל אני מרגישה שזאת עדיין מניפולציה.
למה זו מניפולציה?
כי בסוף את אומרת, כאילו, בסוף, את נתת דוגמה נורא יפה, כאילו, הדוגמה של ההיפותטית הזאת עם אותו מנתח מוח, היא בודדה משהו, אבל בסוף, במציאות עצמה, את מאמינה שגם השיקולים שהוא עושה, והבחירות שהוא עושה, והבחירה שלו לבחור קלינטון, אם היינו ממפים את הגנטיקה שלו, ואת איך שהוא גדל, ואת נסיבות חיה וכולי, הוא מגיע לקלינטון. אז במובן הזה זה מניפולציה. הוא חווה חוויית אשליית בחירה, זה מה שאת אומרת לי.
זה מה שאני אומרת, זאת לא אשליה. מה זה, כשאת אומרת אשליה, השאלה איך את מגדירה בחירה?
ככזאת שאפשר היה להחליט אחרת.
אז זאת ההגדרה שלך. אבל אז אני אומרת, קחי בחשבון, שאם זה מה שמעניין אותך,
אם היא לא חזויה, כן, כזאת שהיא לא חזויה.
אז את רוצה להיות נשלטת על ידי מטבע. זה מה שאת רוצה?
לא בהכרח,
אז
לא.
אז מה את רוצה?
כי האופציה אחרת היא אופציה שאת בכלל לא מניחה אותה, כי את מניחה רק חומר.
לא, אז תסבירי.
שיש איזה משהו שהוא מתפתח והוא קודם לה, שהוא לא תלוי בה. יש איזה באמת עצמי, שהוא אפריורי לכל המשחק הזה של רק גנים או רק נסיבות.
שמה קובע אותו?
זאת שאלה מצוינת, אין לי תשובה לתת בסוף.
רגע, יש כללים שמנחים את העצמי הזה? יש לו עצמיות?
יש כללים, אבל הם בכל זאת יש איזה טווח שכנראה...
אבל מה זה עוזר לך הטווח הזה? מה זה עוזר לך?
אני אשאל אותך הפוך.
אני אגיד לך אחרת.
את אמרת, אני יודעת שזה מעצבן, ואני בעצמי, אתת, אני בתוך השיחה הזאת, אני באמת סקרנית כדי להבין משהו בי. אז אני נעזרת בך, את סוג של עבורי רפרנס. מה לדעתך מעצבן במה שאת אומרת? אם את שואלת אותי מה מפריע לי,
אז אני... אני חושבת שהאשליה היא החשיבה שיש יתרון בלבחור אחרת. מה זה נותן לך?
אני שואלת אותך, את יודעת שזה מעצבן.
לא, אני לא יודעת, אני לא חוקרת את המניעים הפסיכולוגיים שבגללם. את יודעת, אנחנו, התפיסה שלנו את עצמנו היא תלויה בהיסטוריה, בדת, בתרבות, בהמון דברים. תקחי אחורה בזמן, פעם חשבו שנשים לא היו מעלים על הדעת שאנחנו נעלה את השיחה הזאת. כשהיו רוצים לבדוק חיסונים, היו בודקים אותם על ילדים קודם. כי הם הכוח עבודה הזול. זאת אומרת, התפיסות שלנו לגבי מה זה בני אדם, מה זה בחירה, מה זה שוויון, הן מאוד תלויות תרבות.
חד משמעית.
זאת אומרת, עכשיו, את אומרת שהעצמי הזה, את מתארת איזה עצמי כזה שיש לו מרחב אפשרויות, אבל יש שתי אופציות. או שהבחירה של העצמי שלך היא מוכתבת על ידי איזה כלל, או שהיא רנדומלית. אני לא רואה אפשרות אחרת, תגידי לי את. אם היא רנדומלית, אז חזרת למטבע. אם היא נשלטת על ידי כללים, אז את בעולם שלי. זה מה שאני מנסה להגיד לך, שאם את תביני את זה באופן עמוק, את הרעיון הזה, שהרנדומליות לא נותנת לנו כלום, אתה צריך להיפרד ממנה, ותביני שיש לי בחירה. זה לא משנה שהמון המון גורמים תרמו לבחירה הזאת, אבל בסוף אני יכולה לבחור אם לישון מוקדם או לישון מאוחר. אני יכולה לבחור אם לקרוא רק הארץ או רק
לחוק שלנו את שניהם. אני לא חושבת שחופש רצון מבקש לדבר על רנדומליות. אני חושבת שזו רדוקציה לא נכונה.
בטיעונים שאני מכירה בעולם הזה של הקומפטיבליזם לעומת אינקומפטיבליזם, זה בדיוק השאלה. אם העולם הוא דטרמיניסטי, או שיש בו גם דברים רנדומליים. האם הדטרמיניזם חשוב לחופש רצון, או סותר חופש רצון או לא? זאת הבחירה. זה העולם, בפילוסופיה שאני מכירה. יש פילוסופים קומפטיבליסטים שאומרים, אוקיי, מה שחשוב, זה לא בכלל דטרמיניזם, זה, כמו שאמרתי לך, הרצון מסדר שני, זה, האם למשל ההחלטות שלך הן מגיבות לטעמים, פישר שהזכרתי קודם, זאת אומרת, אם אני אומרת לך עכשיו, תשמעי, למשל, מישהו שיש לו OCD, הוא שוטף ידיים לרמה שכבר עושה לעצמו פצעים. ושאומרת לו, למה אתה שוטף ידיים? זה אומר, זה תורם לבריאות. אני אומרת, זה לא תורם לבריאות. יש לך, אתה פוצע את עצמך. הוא אומר, אני לא יכול להפסיק. האיש הזה לא מגיב לי טעמים. טעמים במובן reasons.
כן.
אז פישר יגיד, הוא לא חופשי.
כן.
זה דיון אחר, שבאמת לא מתייחס לשאלה של רנדומליות ודטרמיניזם. זה סוג אחר של הגדרה של רצון חופשי. זה פשוט לא ההגדרה שהיא האינטואיטיבית אצל רובנו, כי אצל רובנו ההגדרה היא האם יכולתי לפעול אחרת או לא יכולתי לפעול אחרת.
אז מה שאת אומרת, אני רגע אחזור את זה אלייך, כי את אומרת, אני כן מאמינה שיש חופש.
נכון.
הוא נמצא במקום הזה שבו אני בוחרת לפעול ברצון מסדר שני.
נכון.
ואת אומרת שהבחירה שלי לפעול ברצון מסדר שני, גם היא לא לגמרי חופשית או לגמרי לא חופשית. אני מבינה אותך?
היא חופשית במובן שלי, היא לא חופשית במובן שלך. אני פשוט אומרת שהמובן שלך הוא פחות מעניין, לדעתי.
כן, אז באיזה מובן
אני חופשית? אני אגיד לך יותר מזה, את גם אף פעם לא יכולה לבחון אותו בעולם.
אז תעזרי לי לאחוז בזה, באיזה מובן היא חופשית במובן שלה?
במובן הזה שאני, אף אחד לא כופה עליי, אם אני, יש לי את כל הידע, ואם אני בוחרת לעשות את מה שאני רוצה לעשות, גם אם זה חזוי מראש.
את שבעת רצון, זה...
לא רק שאני שבעת רצון, אני מאושרת.
הבנתי.
הלוואי שכל ההחלטות בחיי... זאת זאת
האינדיקציה לחופש?
מבחינתי.
כן.
בהגדרה
לא,
שלי.
הגדרה, אני,
בהגדרה שלי.
אגב, אני איתך לא כדי להמשיך להיות משוכנעת בעמדותיי
לא, לא,
בעמדותיי הבלתי מגובשות.
אני אומרת לך, אני הייתי במקום הזה שלך עם פרנקפורט, לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. איך זה יכול להיות שזה יהיה חזוי, ועדיין הוא ידבר איתי על חופש. קראתי המון ממה שהוא כתב.
זה קצת הכל צפוי ורשות נתונה?
אפשר לחשוב על זה גם ככה. אפשר לחשוב על זה גם ככה.
כן. אנחנו נוגעות באמת, זה צריך, זה בפרדוקס מאוד מאוד משמעותי. אני רוצה לשאול אותך, אני לא יודעת אם נצליח לגעת בזה, אבל מה המשמעויות של שאלות התודעה על החיים הפרקטיים היומיומיים שלנו? זאת אומרת, איפה זה פוגש אותנו? אנחנו בעידן AI, המכונה הולכת להיכנס, כמו שאמר. איך זה? בסוף דיברנו כאן שיחה שרוב האנשים לא שואלים, לא מדברים עליה בימי שישי בארוחת ערב.
אז קודם כל, אני גם זה רוצה לא להסכים איתה.
אוקיי.
יש ספר מעולה שנקרא Being You, להיות אתה, אני לא בטוחה שהוא תורגם לעברית, של אניל סט, או להיות את, תלוי מי קוראת אותו. והספר הזה מדבר קצת על, לא קצת, מדבר הרבה, על מודעות ועל רצון ועל אני, בדיוק הנושאים האלה שדיברת עליהם כאן. ושמעתי, אנחנו עובדים גם לא מעט ביחד, אני והחוקר הזה, ושמעתי אותו נותן רעיון, והוא אמר משהו מקסים שכל כך התחברתי אליו, הוא אמר, אנחנו, רבים מאיתנו, בגיל 17, ישבו באיזה מסיבה, או לא זוכרת מה, או על, בחוף הים, על בקבוק, לא יודעת איזה בקבוקים שם, לא משנה, וודקה, או שזה לא יהיה. ונכנסו לאיזה דיון כזה, האם הירוק שלי זה הירוק שלך, אם יש רצון חופשי, אין רצון חופשי, זה סוג הדברים שבגיל צעיר,
בגיל הנעורים.
יכולים לא פעם, יודעת, יש דברים אחרים שגם מסירים אותנו בגיל הנעורים, כן? אבל לפעמים זה יכול להגיע לשאלות כאלה.
שאלות שימיות.
שברומו של עולם.
כן.
הוא אמר, אני יש לי מזל שאני ממשיך להתעסק בזה גם בגיל, לא עוד בן כמה הוא היום, 50. אני בת 46. אלה בעיניי השאלות שהרבה מאיתנו חושבים עליהן באיזה... את אמרת על עצמך, את מתעסקת בזה הרבה.
כן, אני חושבת שפשוט אני
חושבת שהרבה מאיתנו מרותקים.
אני נוברת בנבירה שהיא לא בהכרח מאפיינת את כולם.
אני חושבת שהרבה אנשים מרותקים לשאלות האלה. יש חופש, אין חופש. מה זה תודעה?
אני חושבת, את שאלת כאילו מה מפריע, אני חושבת שזה קצת מאיזושהי סיבה שגם אותה אני אצטרך להסביר לעצמי, כאילו כמו מוציא את חוויית המשמעות מתוך החוויה עצמה. זאת אומרת, אם יש משהו אחר, אם אני עבד של משהו, זה אולי הדבר שהכי מרתיע אותי. אולי הדבר אחרי. שאני הכי מנסה להיחלץ ממנו. אם אני עבד של הגנים שלי, ואני עבד של נסיבות חיי, ואני עבד של האופן שבו הוריי גידלו אותי, כן. ואני עבד של התרבות שאני חיה בה, ואני עבד של הג'נדר שנולדתי אליו, אז
לשמחתנו, את לא עבד כזה. את יכולה להחליט, אנשים משנים את דעתם, אנשים משנים את נסיבות חייהם, אנשים חוזרים בתשובה, יוצאים בשאלה, מה שזה לא יהיה. אנשים משנים את הג'נדר שלי,
כן, אבל את תגידי בסדר, זאת אשליית בחירה.
זאת לא, את תגידי שזאת אשליית בחירה. אני אגיד שזאת בחירה מעולה, אם היא התקבלה על סמך ידע, חשיבה, מה שקוראים דליברציה. אם זה מתאים לערכים שלי, מבחינתי זה חופשי. ולכן אני אומרת, תראי, אבל אחד הדברים שאני הכי אוהבת באקדמיה, זה ש... זה הניסיון לחנך, לחשוב אחרת, והדבר המרכזי בזה זה לפקפק באמיתות מוחלטות, כן. לחשוב חשיבה ביקורתית. אני קוראת מאמר ניסוי, זה כבר קצת לא נעים, אני תמיד לחפשת איפה הטעות בניסוי. איך אני יכולה לעשות את זה אחרת? אני לא מקבלת דברים כמובן מאליו פשוט כי אמרו לי. בסדר? אז אני חושבת שהיכולת הזאת להטיל ספק באמונות שלי, בתפיסות שלי, לחשוב על השאלות המהותיות האלה, העמוקות.
שזה ליצור... עצמו, על דרך שעצמו חופש?
זה חופש.
המהלך הקרטזיאני.
כן, זה כן. סוג של חופש. כן. אצל דקארט זה בא כדי להוכיח את הקיום בעולם, זה סיפור אחר, אבל אני, ולכן אני חושבת שכל כך חשוב ליצור לעצמי את נסיבות החיים, שיאפשרו לי להיות חופשי.
שמרחיבות את הטווח הזה שבו בדיוק. אני שואלת איזושהי...
שיאפשרו לי לקבל החלטות מעניין. מבוססות כן. ידע, שלא כי אמרו לי או לא בגלל כל מיני סטרוגיות. עכשיו, כולנו חוטאים בזה. בטח בתקופה הזאת שהכל כל כך מקוטב, וכל אינפורמציה שאנחנו מקבלים כבר דרך הפילטרים שלנו.
ברור.
אבל אם אנחנו מודעים לזה, וזה המקום של החופש, כמו שאנשים יכולים להתגבר על ההטייה, לקחת את המוצר שבאמצע, שהוא בדרך כלל גם הכי יקר, כשהם יודעים שזה עושים עליהם מניפולציה, אז אני יכולה להתגבר על ההטייה, לשמוע רק דעות שדומות לי, לזו שלי, ולחפש דרכים להגדיל את החופש שלי.
יש מושג שנקרא אדם הארוך, אני לא יודעת אם צריך להתקל בו, שהוא מדבר על זה שבעצם יכול להיות שאנחנו, הניסיון הזה כל הזמן לנסות להבין את העולם האובייקטיבי, בלי היכולת, כי באמת המדע לא יכול להשיג את העולם הסובייקטיבי, אנחנו יודעים להתקבל שאלונים, ולהיו תשובות איכותניות, אבל כמו שאמרנו, את לא תביני למה אני מתכוונת שאני אומרת שאני מאושרת, ואת לא תביני למה אני מתכוונת כשאני אומרת אני חשה אהבה, כי יש בינינו הסכמה שהמילה הזאת היא סביב איזשהו אולם תוכן מסוים, אבל אנחנו לא מחוות את החוויה הסובייקטיבית אחת של השנייה, והטענה אומרת שאולי האדם הארוך, האדם ש... שחי את העולם האובייקטיבי הזה, אבל גם מאוד מאוד מביא לי, לקבלת ההחלטות שלו ולתוך את הבחירות בחייו, את הסיפור הסובייקטיבי. זאת אומרת, הוא מאחד בין שני הדברים האלה. אלה גבולות המדע בעינייך, הסיפור הסובייקטיבי הזה, באמת הידיעות שיש
לא,
לנו?
לא, אני לא חושבת. זאת אומרת, אני במקום פה אני נזהרת, כי יש נגיד פילוסופים שאומרים, לעולם לא נצליח. לפצח את העניין הסובייקטיבי. אני לא יודעת. אני, כשאומרים לי, לעולם לא תמיד, זה תמיד משפטים שאני...
את רוצה להתגר את זה.
לא, כן. אני לא יודעת.
כן.
אני יודעת שאנחנו כן מצליחים להתקרב אליו. זאת אומרת, היום יש מבחנים שמאפשרים לזהות מודעות באנשים שלא מתקשרים. עכשיו, אם אני יודעת איך זה מרגיש להיות הם, לא, אבל אני יודעת שהם מרגישים, זה קפיצה עצומה. עצומה, עצומה ביכולת שלנו להבין סובייקטיביות. יש היום כל מיני ניסיונות לעשות כל מיני קידוד מתוך הפעילות המוחית שלך, של מה את חובה, מה את מדמיינת. שוב, האם זה מאפשר לי לדעת איך מרגיש לך האדום? לא, אבל זה שאני יודעת שאת כבר מדמיינת צבע אדום, זה גם חתיכת סיפור. אז אני לא, ותראי מה קורה היום עם AI, מי היה מאמין שדברים כאלה יהיו? אז אני אף פעם לא אומרת לעולם לא. אני חושבת, וזה סוג הדברים שאנחנו עושים במעבדה, שהריקוד המאוד עדין הזה סביב היכולת שלנו להבין סובייקטיביות, להתקרב אליה, להבין את הבסיס המוחי שלה, זה מה שאנחנו מנסים לעשות, אבל תמיד מתוך נקודה של, אני מקווה, ענווה. שאני מבינה שיש פה שאלה שהיא סופר מורכבת, שיש סיכוי סביר שאני לא אצליח לפתור אותה, ושאני כל פעם מתקדם, מתקדמות קטנה. ועוד אחת, ועוד אחת.
אני חוזרת לשאלה הקודמת שאת ענית עליה בזה שהפרחת את ההנחה שהייתה במובלעת שאנשים לא שואלים את השאלות האלה, ושאלתי אותך, אבל איך בכל זאת פרקטית, חידת התודעה הזאת, הפיצוח שלה, היא רלוונטית, קונקרטית לחיים שלנו, אם זה בא לידי ביטוי באמת בהתקדמות הטכנולוגית שאנחנו חווים כרגע באיזשהו אופן, שאני לא אראה לו.
אז דיברנו על כמה דוגמאות כאלה, נכון? אז אני חושבת שההשלכה, קודם כל אנחנו חוקרים הרבה גם את היכולת לאבד מידע בצורה לא מודעת, זאת אומרת, כמה מידע שנגיד מבזיקים לך, או את לא מודעת לזה שהוא בכלל שם, כמה הוא יכול להשפיע על ההחלטות שלך, שאפשר לחשוב על השלכות מעשיות לדבר הזה, למרות שהמוטיבציה שלנו היא תיאורטית. אנחנו קודם כל רוצים להבין איך זה עובד, אחר כך מישהו אחר יחשוב על מה אפשר לעשות עם זה. אבל ספציפית בשאלה של מבחנים של מודעות, לפתח מבחנים שיאפשרו לנו לזהות מודעות, אמרנו בחולים, בבעלי חיים, בעוברים, בתינוקות, ב-AI, שזה משהו שאנחנו כן מתעסקים בו, בעיניי ההשלכות של זה הן ברורות.
מה חשוב נגיד, כש-AI מודע, שאנחנו אפילו לא יודעים, נכון? אנחנו לא יודעים אם זה יכול להתפתח או ש...
אנחנו לא יודעים.
לא יודעים.
אנחנו לא יודעים,
אבל... זאת אומרת, יש אפשרות שאינטליגנציה תתפתח לכדי אינטליגנציה מודעת.
יש אפשרות כזאת ויש אפשרות שלא, כי אלה שני דברים לא תלויים, אבל יש גם אנשים שמנסים באופן אקטיבי ליצור AI מודע היום. ואני חושבת שזה חשוב לנו לדעת, כי אנחנו נתייחס אליו אחרת. עכשיו, מה זה אחרת? תראי, בני אדם הם מודעים, אנחנו כולנו חושבים, רובנו חושבים שבני אדם הם כולם מודעים, אנחנו בכל זאת הורגים אחד את השני.
כן.
אז זה לא שמודעות נותנת לנו הגנה מלאה. אבל אנחנו בכל זאת יש לנו, התפיסה של החוקים שלנו היא מושתתת על זה שאנחנו רוצים להגן על האינטרסים של אנשים, של יצורים מודעים אחרים. זאת אומרת, אני יכולה לקחת את הטלפון שלי עכשיו, לזרוק אותו על הרצפה, ואף אחד לא יעשה לי שום דבר. אם אני אעשה את אותו דבר עם חיה, אז יש חוק שיכול לשים אותי בכלא על זה, כי פגעתי ביצור מודע. כשאנשים יודעים שהיקיריהם בבית החולים הם מתים מוות מוחי, זאת אומרת הם כבר לא יכולים לחוות, אז הם ירצו אולי לנתק אותם מהמכשירים, ואם הם חושבים שהם חווים, הם נסו לתקשר איתם. אנחנו מתייחסים אחרת ליצורים מודעים ולא מודעים.
אבל ההתייחסות הזאת היא נשמעת כאילו על מה היא מתבססת. נניח אם באמת AI יהיה מודע, איך זה ישפיע? אני כשאני מתכתבת עם הצ'אט, אנשים מתכתבים עם הצ'אט, אני רגע שומת את זה. ולפעמים הם מתכתבים איתו, משל הוא היה מודע.
נכון.
הם מדברים או אתה מצחיק, או תצחיק אותי.
אני כל הזמן מבקשת סליחה, מודה לו, אני מאוד מנומסת איתו מאוד.
כן, אנחנו משליחים עליו את עצמנו, נכון, ואנחנו, נכון. למרות שאנחנו יודעים שהוא לא מודע, נכון. ולמרות שאנחנו יודעים שאנחנו מדברים עכשיו עם מכונה, האופן שבו אנחנו, האינטראקציה שלנו, היא כאילו, משל היה שם יצור מודע.
נכון.
מה זה משנה אם הוא יהיה מודע או לא יהיה מודע?
אני חושבת שזה מאוד משנה. כשהילד שלך הולך ומקבל מכה מהשולחן, אז יש הורים שיגידו, אוי אוי אוי, נו 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 לשולחן. אנחנו לא באמת חושבים שהשולחן תגיח לגיד לו נו נו נו, לא עשה כלום. אבל גם ההורים שאמרו נו 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 לשולחן והתייחסו אליו כאילו יש לו מה שנקרא agency, שהוא סובייקט פועל, לא יהיה אכפת להם לקחת את השולחן הזה ולזרוק אותו לפח. את צודקת שאנחנו מענישים את ה-GPT, אבל אם עכשיו הילד שלך יקרא לך, או לא הילד שלך, חתול שאת לא מכירה יקרא לך, או ה-GPT יגיד תישארי לדבר איתי, יש סיכוי לא רע שאתה עדיפי ללכת לעזור לחתול המיילל מאשר ל-GPT המיילל, אלא אם כן יש לך איזה רתיעה מחתולים. אנחנו בכל זאת, וגם תחשבי על החוקים שלנו,
אבל אם GPT יהיה מיילל מודע, אז...
אני חושבת שהחוקים שלנו יצטרכו לקחת את זה בחשבון, אני חושבת שאנחנו ניקח את זה. אם ראית Westworld אולי, הסדרה הזאת של הרובוטים, יש שם רובוטים, ומרביצים להם, וסליחה, אונסים אותם, עושים להם כל מיני דברים, כי הם רובוטים. אבל ברגע שהם מפתחים מודעות, אז פתאום זה לא בסדר לעשות את זה. זאת אומרת, יש לנו הנחה שאם זה רק מתנהג כאילו כואב לו, אז עדיין אני אעשה לו כל מיני דברים, יש שם מתאהבים שם, עושים כל מיני דברים, אבל אני מבינה שבסופו של דבר זה לא אמיתי.
זה גם מעניין ההנחה הזאת, שאם משהו מודע אז הוא מבקש התייחסות אחרת.
עכשיו שוב, זה לא שהמודעות מגנה עלינו מכל רע. אמרתי קודם, לא, אנחנו פוגעים באנשים.
זה ברור, אבל את אומרת מודע, ואני עדיין לא כך מבינה מה זה, כי שתינו מבינות שככל הנראה, אני לא יודעת, או שגם את זה אני לא מבינה, אני יוצאת מהשיחה הזאת בוורטיגו.
אני מרגישה שאתה עשיתי פה רק נזק, חבל
שבאתי. לא, חס וחלילה, אני יוצאת דווקא, ואני אוהבת את זה, אני אהפה מכאלה. שלצורך העניין, GPT כזה, AGI, מתפתח לכדי משהו מודע, שתינו מבינות, מאיך שאנחנו מבינות את המכניקה שלו, אין לו מערכת עצבית, הוא לא ירגיש כאב. כך או אחרת.
אז זאת שאלה מאוד טובה. האם מערכות שהן לא ביולוגית יכולות להרגיש כאב? אני הייתי באמת, מאוד אהבתי מדע בדיוני כשהייתי קטנה, אז קראתי את כל האסימו וזה, וראיתי סטאר טרק, חננה. וכשדאטה בוכה בפעם הראשונה בסטאר טרק, אז את חושבת שכואב לו באמת, שהוא מרגיש, הוא פיתח את היכולת להרגיש. עכשיו, יש ויכוחים גדולים, גם בפילוסופיה וגם במדע, לגבי האם אפשר לפתח רגש או חוויה ממערכת סינתטית. יש כאלה שחושבים שלא, שזה רק בקורי, במערכות, נגיד הניל סט שהזכרתי קודם, הוא חושב שככל הנראה זה מגובה לביולוגיה. ויש כאלה שחושבים שלא, זה עניין חישובי. ברגע שיממשו את החישוב הנכון, זה יעבוד, ואני יכולה לתת לך עוד ניסוי מחשבה כדי לעזור בזה. אם עכשיו אני אקח את המוח שלך, את, אני אחליף נוירון אחד בשבב סיליקון אחד. תחשבי שאת בטח עדיין תוכלי להרגיש, לחוות והכל. עכשיו החלפתי עוד אחד. ועוד אחד.
זאת אומרת, מתי את מפסיקה
בסוף
להיות?
בסוף הכל המוח שלך כולו, כן. אבל הוא מתפקד בדיוק באותה צורה. הם עושים, השבבים עושים בדיוק את מה שהנוירונים עושים. Mm-hmm. אז עכשיו רק כי זה עשוי מסיליקון, את לא תרגישי, זה נגיד הרעיון של פונקציונליזם. פונקציונליזם זו הגישה שמה שחשוב זה לא ממה הדבר עשוי, אלא מה הוא עושה. מה הפונקציה שהוא מממש. Mm-hmm. ואם הוא מממש את הפונקציות הנכונות שבמוח שלך מתממשות עם נוירונים, אז הוא ימודע.
וואו. בהצלחה לנו. תגידי, מה אותך הכי מעניין, נגיד, לחקור, לגלות?
את זה.
את מה זה את זה? תנסחי
את המודעות. לנסות להבין מה ההבדל בין עיבוד מודע לבין עיבוד לא מודע. איך מודעות, איך חוויה נולדת מפעילות מוחית. איך אפשר לזהות מודעות במערכות אחרות. אלה הדברים שאנחנו מנסים להבין. ולשמחתי, באמת, יש לי מזל עצום, עצום, עצום בחיי.
ש?
שאני יכולה לחקור את מה שהכי מעניין אותי.
כן, לגמרי.
זו זכות גדולה.
את לא בחרת בה, סתם, אני צחקת.
האמת היא, זאת אומרת, שוב אני אומרת, נגיד, אני הייתי, הייתה לי נקודת צומת של לחשוב, נגיד, אם אני רוצה ללכת לאקדמיה או להישאר בתקשורת, נגיד.
כן, את בעצם יצאת גלץ, נכון?
יצאת גלץ, עשיתי כל מיני דברים, כן. וזה היה חלק בלתי נפרד מהזהות שלי. בסוף החלטתי שזה מה שאני רוצה יותר ללכת אליו. אז האם ההחלטה הזאת הייתה קבועה מראש, ונגיד, אם היית שואלת אותי, חודש לפני, לא הייתי יודעת להגיד לך. כן. אבל האם זה אומר שאם היה מוח על שאלו את כל נתונים לא היה אפשר לחזות אותה?
אולי כן, אולי אני גם כן, לא יודעת, כן.
אבל קיבלתי אותה מרצוני החופשי, אף אחד לא קפה עליי, חשבתי המון, התייעצתי המון, עשיתי מה שרציתי.
ואת מאושרת.
ואני מאושרת. אני עדיין שמחה שיש לי נגיעות, שאני יכולה לעשות כל מיני דברים מהצד, אני מאוד אוהבת את זה, אבל אני מאושרת.
זאת הגדרה.
בזה. הדברים אחרים שקורים מסביבנו, אני ממש לא מאושרת.
לא, בסדר, לא הדברים שאת בוחרת בהם. הם לא הדברים שאת בוחרת בהם.
אנחנו בוחרים מה נעשה, אנחנו בוחרים להפגין, אנחנו בוחרים אם נעמוד בשקט מול הבלות או לא. אז פה יש לי גם בחירה, אבל...
כן. היום בדיוק עלה הפרק שלנו עם פרופסור נאווה לוית בינון בנוגע לתופעה מפציעה ולאלימות בחברה הישראלית, ומה האחריות שלנו, אז את מתכתבת בדיוק עם זה.
לכבודו לי.
אותי השארת לפחות עם איזושהי סקרנות להמשיך לחקור את הרעיון הזה של באמת עד כמה אני יכולה לשמור על החוויה הזאת, הבוחרת שלי ברצון מסוג שני והאינדיקציה הזאת שאומרת, הנה פעלתי על פי ערכיי, והאינדיקציה לזה זה החוויה הסובייקטיבית שלי ש... אליה אין לאף אחד נגישות באמת, כן. והיא שלי, היא התודעה שלי, של אני מאושרת לדוגמה, או אני שמחה, או אני שבעת רצון. זה ממש מעניין. תודה רבה ליד על הזמן לך. הזה. ובנימה אישית, בפרקי הפודקאסט מושקע זמן, מחשבה, משאבים רבים בניסיון לזקק ערך משמעותי, לאפשר למידה, הגמשת תודעה וכלים מעשיים, השיתופים שלכם, המלצות ברשתות החברתיות, ההודעות המרגשות שלכם, לתמורות אמיתיות בחייכם, כל אלה הם שכר משמעותי עבורי. אני מודה לכם מקרב לב, ניפגש כאן שוב בעוד שבועיים. בינתיים, תבחרו מה שתוכלו.
תבחרו טוב.
תבחרו טוב ותעלו בטוב. שבוע טוב.